אני אנסה לדבר בלי רמקול, כי אני צריך את הסטנדר. חברים וחברות, אורחים ואורחות, מורה ורבותיי, יש לנו הכבוד לארח הערב כאן את הפרופסור משה בר אשר, מגדולי המלומדים העבריים בדור הזה. הוא נענה לבקשתנו לבוא ולהרצות כאן בפנינו הערב את ההרצאה השנתית המסורתית, שמארחים ארבעה מתושבי היישוב לזכר הוריהם, שנפטרו לפני 9 שנים בשבוע אחד בסוף תשרי תשס"ג, והם רבי דניאל בן משה אייזמן זיכרונו לברכה, פרופסור משה בן אריה בר זיכרונו לברכה, מרת ליבה דוברה בת שמשון הלוי זלצמן עליה שלום, ומרת חיה הודל בת אברהם שפר עליה שלום. אז קודם שאני אציג את אורחנו כראוי לו, אפתח ואומר כמה מילים על הנפטרים היקרים שההרצאה הזאת מוקדשת לזכרם. דניאל אייזמן, זיכרונו לברכה, אביה של חברתנו מיכל שווגר, נולד בהמבורג בשנת 1910 ועלה לארץ ב-1938. הוא הקים את המוסד הראשון בארץ לעבריינים צעירים מטעם משרד הסעד. אחר כך לימד שנים רבות מתמטיקה, היסטוריה ואזרחות בישיבת נתיב מאיר, בבית הספר התיכון מעלה בירושלים, ובישיבה בשפיר. לאחר שפרש מעבודתו החינוכית, הוא עבד עד גיל 89 כמנהל חשבונות. דניאל אייזמן היה אב לארבע בנות וסב ל-18 נכדים. פרופסור משה בר, זיכרונו לברכה, אביו של חברנו אריה, נולד ב-1924 בברטיסלבה, היא נודעת בעולם היהודי בשם פרסבורג. הוא עלה לארץ בשנת 1941 במסגרת עליית הנוער, למד במקווה ישראל ובישיבת מרכז הרב, היה ממקימי קיבוץ מסועות יצחק, בעצם כאשר קם קיבוץ מסועות יצחק הוא קם בשם מסועות, לא בשם מסועות יצחק. השם יצחק ניתן לו אחר כך לכבודו של הרב הרצוג, זיכרונו לברכה. ועם נפילת הגוש במלחמת השחרור הוא נפל יחד עם חברי הקיבוץ, בני מסועות יצחק, בשבי הירדני. לאחר שחזר מן השבי, כעבור שנה, למד היסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית והתמחה בתקופת המשנה והתלמוד. פרופסור בר היה ממייסדי אוניברסיטת בר אילן, עמד בה במשך שנים רבות בראש המחלקה לתולדות עם ישראל, היסטוריה של עם ישראל, והוא כיהן כפרופסור באוניברסיטת בר אילן עד סוף ימיו. ליליאן זלצמן לבית שטרן עליה שלום, אמו של חברתנו יואל, נולדה בהולנד ב-1916, למשפחה שמוצאה בפולין, גדלה ונישאה בבלגיה. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה היא הצליחה להימלט ב-1940 עם משפחתה לקובה. בקובה שהתה המשפחה עד 1946 ומשם היגרה לארצות הברית. ליליאן זלצמן הייתה אם לשלושה ילדים. היא התאלמנה בגיל 50 ועלתה ארצה ב-1971 בעקבות ילדיה. כאן חיה עד סוף ימיה וזכתה לראות 14 נכדים ועשרה נינים, כולם בארץ. היא למדה עבודה סוציאלית, הייתה עקרת בית ועסקה כל ימיה בפעילות של התנדבות וחסד. עידה שפר לבית לרנר עליה שלום, אמו של חברתנו ארי, נולדה בברוקלין ב-1922 למשפחה מיוחסת שמקורה בצפת. אביה ואמה היו שניהם בני דור שביעי בצפת והיגרו לארצות הברית בזה אחר זה בימי מלחמת העולם הראשונה ולאחריה. גברת שפר הייתה אם לשלושה ילדים, עבדה במשרה מלאה, ולצד כל זה עסקה כל ימיה בפעילות ציונית. היא למדה היסטוריה של עם ישראל וזכתה לראות את רוב נכדיה החיים בארץ. ולהבדיל בין חיים לחיים, אומר אתה מילים ספורות על אורחנו. פרופסור משה בר אשר הוא פרופסור אמריטוס ללשון העברית באוניברסיטה העברית, הוא נשיא האקדמיה ללשון העברית. חתן פרס ישראל לשנת תשנ"ג וחתן פרס רוטשילד לשנת תשס"ח. תחומי מחקריו מקיפים את העברית של חז"ל, את לשונן של מגילות מדבר יהודה ועוד, ומצד אחר, מצד אחר לגמרי, את העברית והערבית של יהודי צפון אפריקה הכתובה והמדוברת. בכל אלה הוא מראשי המדברים, מן המובילים ואף מן המייסדים בתחום. אם אבוא להזכיר כאן בקצרה אפילו מעט מן הספרים וממאות המאמרים שפרסם, אין אני מספיק. הזמן יכלה והם הלא יכלו. והערב לא ירצה בפנינו פרופסור בר אשר על אחד מנושאים אלו, לא על דקדוק לשון חכמים, לא על לשונות ומסורות של יהודי צפון אפריקה, לא על העברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת, הרוצה לשמוע על כל אלו יקרא בספריו. פרופסור משה בר אשר ירצה כאן עליו עצמו, על משה בן הרוש, אשר עלה לישראל בשנות ה-50 לבדו במסגרת עליית הנוער, והוא נער. מפעל עליית הנוער מפעל גדול היה, דרך אגב גם הוא זכה בפרס ישראל, אך נעשו בו במהלך השנים גם מעשים אשר לא כדת, לא כדת בכל משמעויותיה של המילה דת. ונושא ההרצאה הוא מפעתי הסהרה אל הר הצופים, העברה על הדת בעליית הנוער. פרופסור משה בר אשר, בבקשה.
ידידי וראי חיים הפריז בכמה דברים, אני סולח לו. אני אדבר בקול, אני מקווה שישמעו. יש רמקול? כן, טוב, בסדר. לא נוח לי לדבר על עצמי, אבל אני בא לדבר על עצמי כנציג של דור של אלפים רבים, ויש אומרים אפילו רבבות. מה שאני אומר לכם, אני כל פעם כשאני בא לספר את זה, אני נתקף בחוסר אמון מוחלט בעצמי. קשה לי להאמין שבהיותי ילד בן 12 חוויתי את מה שאני הולך לספר, ואני כמובן לא אתמקד רק בסיפור האישי שלי, ממנו אבוא אל הסיפור הכולל. עשיתי את זה בפעם הראשונה בכפר הירוק בשנת 57, כשהייתי כבר תלמיד בישיבת הדרום, בעימות קשה עם משה קול, שעמד אז בראש עליית הנוער, שכינה אותי בתואר שאני מתכבד בו חצוף גדול. אז אתחיל בסיפור. ביום ראשון שלפני שבת, שלפני ראש חודש בעצם, ערב ראש חודש אייר של שנת תש"ח, הגיע אחד מחבריו של אבי לבית הכנסת. אבי היה רבו של בית הכנסת רשב"י בעיירה קטנה במחוז תפילאלט שנמצא בגבול הסהרה, ממש אנחנו נמצאים 17 קילומטר דרומית להר האחרון של הרי האטלס, וכ-10 קילומטר לפני שמתחיל מדבר הסהרה. העיירה כסרסוק נמצאת ממש בתווך. הגיע באותו יהודי לאבא ואמר לו, שמעתי בכל ציון לגולה היום בשעה 5 שבן גוריון יכריז על הקמת המדינה ביום שישי אחרי הצהריים, ואנחנו דאגנו שבאחד הבתים, חדר בתוך חדר, התקלנו רדיו, ואני מזמין אותך לבוא לשמוע את ההכרזה. יצא אותו יהודי שנפטר לפני כ-10 חודשים בקריית מלאכי, יש אנשים טובים בקריית מלאכי, קראו לו ענה מוסה, מסעוד בן משה אוחיון, יצא, ואז החזקתי בידו של אבא, הייתי ילד בן 8.5, אמרתי לאבא, זהו, אנחנו צריכים להתארגן, לעלות לארץ. והבונוס שקיבלתי זה שהלכתי עם אבא לשמוע את השידור, כבר הבנו עברית, אני כבר למדתי, זה הבנו, לא כל דבר הבנו, גם חיתוך הדיבור של בן גוריון היה קשה, הייתה שעה של התרוממות רוח, אני יכול רק לומר לכם, כמנהג יהודים מרוקאים, התרוקנו שני בקבוקי ערק בחבורה של, אני חושב, 11, אני לא אני זוכר את המספר. היה שם מניין, כי אני חושב, אני זוכר שאמרו רבי חנן בן עקשיא ואמרו קדיש על ישראל. זה אני זוכר בוודאות. הייתה שמחה גדולה. ואכן, אבי שיחיה דאג להוציא דרכונים כחודשיים או שלושה אחרי זה, כדי שאנחנו נעלה לארץ, אבל הייתה עקבה. אמי הייתה כמעט בת יחידה להוריה, וסבי לא יכול היה לעלות, כי לפי כללי הסלקציה, אדם שעבר גיל 75, אי אפשר היה לעלות אותו לארץ. ובעצם התחיל העיכוב. והעיכוב הזה נמשך עוד 3 שנים. בערב ל"ג בעומר, אצלנו לא הדליקו מדורות, הייתה סעודה בבית הכנסת, ניגשו אליי שני אחים ממשפחת דהן, ואמרו לי, אנחנו עולים לארץ עם עליית הנוער. פעם ראשונה שמעתי, אמרתי, איך זה יצא? אומר, הדוד שלנו שיושב בעיר מקנס, סידר לנו את העניין הזה. אמרתי, מה זה? הלכתי באותו הרגע, הייתי כבר נער בן כמעט 12, הלכתי ליהודי בשם מאיר צרפתי ואמרתי לו, אם עליית הנוער מגיעה למקנס, יכול להגיע גם לקסרסוק. אז הוא אומר לי, תקרא להם. הם סיפרו את הסיפור, ולהפתעתי, סמוך לשבועות, מאיר צרפתי בא לאבא שלי ואמר לו, תשמע, קיבלנו אפשרות לארגן מעיירות הסביבה 30 ילד. והתחילו להתארגן, הייתי הצעיר שבחבורה, ומיד הגיע רוז'ה אבו, יהודי שליח מארץ ישראל, יליד מרקש שלא, אז לא ידע, לא מילה עברית ולא מילה ערבית, רק צרפתית, הגיע לעיירה שלנו, נפגש איתנו ואמר, ארגנתי 30 ילד, אבל אתה לא יכול לנסוע, כי אתה בן 12, בעליית הנוער לוקחים ילדים בגיל 13. אמרתי לאבא, אין בעיה. בעזרת 500 ריאל שיחד את אבא את איש משרד הפנים, הוציא לי תעודה מזויפת שאני בן 13, ונתן לי גם את התעודה המקורית. אחר כך אדון בלומברג ברחובות תיקן, נתתי לו את התעודה המקורית ותיקן את הגיל. לא, זאת לא הייתה הבעיה. התחלנו להתארגן, גם אחי הגדול ממני התחיל להתכונן לעלייה, אבל קיבל רגליים קרות. היה לי קושי, כי כל הנערים שהתארגנו והבנות שהתארגנו היו מבוגרים ממני בשנתיים ושלוש, והיו ככה, כל יום מישהו התחיל לנשור, ואני התחלתי לעודד את כולם. אני מבין איך זה קרה, זה לא ברור, זה כנראה סוג של חוצפה או סוג של ילדותיות, אבל בכל אופן המהלך צלח. אבל לאבי ולסבי היה תנאי. כשרוז'ה אבו בא פעם שנייה כדי לקחת אותנו בראש חודש תמוז של שנת תפשין י' א' כדי לנסוע למחנה המיון בקזבלנקה, בעצם 8 קילומטר מקזבלנקה, אמרו לו, הילד הזה הוא ממשפחה שומרת מצוות. אומר, בוודאי, הוא ילך, אז שמעתי פעם ראשונה את המילה מזרחי, הוא ילך למוסד של מזרחי, בכלל כל הילדים שלכם ילכו למוסדות של מזרחי. וסבא שמע, ואבא שמע, ואבא אמר, זה דווקא טוב, הוא הזכיר לי את הפסוק, כי למחי השלחני השם לפניכם, תוך זמן קצר אנחנו נגיע אחריך, אמי בעל כורחה הסכימה שאני אסע, אבל היא אמרה לאבא, משה יחזור בעוד שבוע, אז אני מסכימה, נותנת הסכמתי, הוא יחזור בעוד שבוע. בראש חודש תמוז יצאנו בשעה 4 בבוקר, קיבלתי את ברכת הוריי, ברכת סבי, ברכת בני המשפחה, עלינו על האוטובוס, הגיעו ילדים מהעירות אחרות, היינו 31 ילדים, נדמה לי שהיו 7 בנות והיתר בנים, נסענו, הגענו, זה היה יום חמישי, בלילה נסענו ברכבת ממקנס לקזבלנקה, שני הילדים העשירים נגנב רכושם בלילה ברכבת. זה מעשה של יום יום ברכבות במרוקו. היה בחור שנשאר בלי דבר, אפילו הכסף. הכסף אדיר שקיבל מהאב, אבל צלצל ואחיו הגיע אליו אחר כך עם כסף ועם בגדים והכל. וביום שישי הגענו למחנה עליית הנוער, למחנה המיון, שם היו כ-2,000 יהודים מבוגרים, מחנה ענק, וכ-300 ילדים לעליית הנוער, כולם עברו בדיקות רפואיות קודם בעיירה, ואחרי 10 ימים נסענו באונייה למרסיי. הגענו למחנה שנקרא מחנה הרנס, ושם אני ראיתי פעם ראשונה דבר נורא. 6 מדריכים, אף אחד איננו דתי, אין בית כנסת, לא מתפללים, אנחנו הילדים מהאזור שלנו הלכנו לבית הכנסת של המבוגרים והתפללנו. אגב, אני כמנהג המקום שלנו, בר מצווה עשיתי בן 8.5. ותפילין היה מדובר שאני אתחיל להניח בגיל 13, אבל אבא אמר, אם ילד נוסע מהוריו, הוא מתחיל להניח תפילין בגיל 12. טוב, אז הלכנו להתפלל וזה, והיה שם מדריך בשם אדמון, שיש לי חשבון איתו עד היום. אמרתי את זה לבנו, שניהל את הספרייה הלאומית לפני זמן, הוא היום חבר כנסת מטעם קדימה. אמר, לקח את הכסף שלי לשמור עליו, ועד היום לא קיבלתי אותו חזרה. אבל זה היה באמת דבר של מה בכך. אמרתי לו, שמענו שמחלקים את 400 הילדים שנמצאים פה במחנה, לתנועות למקומות שונים. אז שמעתי פעם ראשונה, דרור, הבונים, השומר הצעיר, הנוער הציוני, אגודת ישראל, המזרחי, והיה עוד משהו, היה עוד משהו שאני כרגע לא זוכר, אבל בכל אופן, אלה התנועות. ואני רוצה לדעת שאין אני הולך. אז אומר, אתה ודאי תהיה מרוצה, אבל אני לא יכול להגיד לך שום דבר היום. למה? כי זה... בשעה 2 הגיעו כ10 אוטובוסים ענקיים, וישבנו בכל ספסל 3 ילדים, לא 2 אלא 3. ושאלנו לאן, אומר, בדרך יגידו לכם. אני קודם כל ראיתי ש31 הילדים שלנו התפצלנו לכל הקבוצות, כלומר ההבטחה שכולנו נהיה במקום אחד. כשהגענו לארל, מי שיודע מה זה ארל בתורבות עם ישראל, כמעט הגענו למונפליה, אומר לנו המדריך, אתם מגיעים לגורדוניה. והוא ככה, ואני זוכר, אומר, אברהם דוד גורדון היה מניח תפילין. בלי, בסדר, אני אחר כך קראתי בספר של שמעון קושניר, אביו של טוביה קושניר, על איך נוח נפטולסקי שכנע את עדי גורדון להפסיק להניח תפילין. אבל בכל אופן, זה קראתי במשך הזמן. טוב, אנחנו מגיעים לגורדוניה, היינו בסך הכל מהעיירה שלי 3 ילדים, בת אחת בשובצה אחר כך בצריף הבנות, אני שורפתי בצריף הצעירים, ויחיאל, קראו לו יחיאל בן שמחון, בצייף הגדולים. טוב, הרגשתי הרגשת רמייה נוראה, כתבתי מיד מכתב ושלחתי להוריי ואמרתי, הנה אני מוצא את עצמי בגורדוניה. כן, הייתה שיחה עם המדריך צבי אמיתי עליו השלום, הוא נפטר לפני כמה שנים, שדיבר איתנו על החשיבות העבודה, וזה אין מה לדבר. ילדים מרוקאים לא אהבו לעבוד, זה אחד הדברים היפים שלמדנו שם. למדנו לעבוד, דיבר איתנו על חשיבות העבודה. שאלו אותו, מישהו, הבן של הרב אלמליח, איפה מתפללים? אמר, מי שרוצה שיתפלל בחדר, אבל זה יעבור לכם משך הזמן, אל תדאגו. זה תוך שבוע, שבועיים, תגמרו מהעניין. הייתה לנו הפסקה של שעתיים, אני יוצא, אני פוגש את שני הילדים דהן. שני הילדים דהן, אני פוגש אותם, אני אומר, לאן אתם שכים? אומר, אנחנו בשומר הצעיר. ואז יוסי דהן מחזיק את היד שלי, ואומר לי, בוא איתי, אני רוצה לגלות לך משהו. אמרתי, מה אתה רוצה לגלות? בוא איתי. הלך אותי לעץ, ואמר, מתחת לעץ קברתי את התפילין. המדריך אמר של השומר הצעיר לזרוק אותם, אני לא חשבתי שמותר לעשות דבר כזה, קברתי אותם, חפרתי יחד איתו, והוצאנו את התפילין, שמתי אותם במחסן שלי, אמרתי לו, אם תרצה, אומר, אני לא אתפלל. אני גם ראיתי כבר שהוא אומר, אנחנו כבר נוסעים בשבת, כל הטיולים בשבת וכו'. טוב, הזמנתי שיחה עוד באותו ערב עם צבי אמיתי, וסיפרתי לו על התפילין של השיחה. אומר, זה מעשה שלא יעשה. אומר, אני אמרתי לאלה שלא מניחים תפילין, תשמרו אותם בארון, תגיעו לארץ, תמסרו אותם לאיזה דוד זקן שיוצא להתפלל איתם או משהו, אבל אל תגברו תפילין. אז אמרתי לו לצבי אמיתי, תשמע, אני מרגיש את עצמי מרומה, זה לא ייתכן. רוז'ה אבו אמר להוריי, אז הוא אומר לי, רוז'ה אבו יבוא בעוד שבועיים, תדבר איתו. אני לא, אין מה לעשות. אבל מה אני ראיתי? אני ראיתי, רוב הילדים שהגיעו איתי היו מערי השדה, רובם היו שומרי מצוות, וראיתי שאחרי חודש, אנחנו הגענו לשם למחרת תשעה באב, אחרי כל המיונים, ראיתי שלקראת ראש חודש אלול נשארנו 4 חבר'ה מתפללים. היה שם אגב, הדבר היחיד שהיה בסדר, שהאוכל היה כשר. היה יהודי בשם נוח. אגב, היה מבקר אותנו פרופסור פוירשטיין, הזקן. הוא היה הרופא, והוא זכר את השיחה איתי. כי אני ניגשתי אליו, ראיתי יהודי עם ברט קבוע. הוא היה בא כל שבוע מג'נבה, ודיברתי איתו על זה, הוא אומר, אין מה לעשות. שב בשקט, אין מה לעשות. אמרתי, מה פשוט אין מה לעשות? איך אפשר דבר כזה? אנחנו הולכים, אומר, אין מה לעשות. אבל נוח היה אחראי על המטבח והיה בחור דתי, והוא אומר לי, אתה יודע, אני הולך עם קסקט רק כשאני אוכל, מכיוון שפה לא כדאי להסתובב לי. היו ארבעה מחנות במקום שהגענו אליו, קמבוס. אני אגב הגעתי עם אשתי לשם בשנת 2000, ואשתי צילמה אותי עם כיפה בכניסה לארמון, כי שם היה ככה, הארמון הייתה, שם היו שטיפות המוח, השיחות שהדת עבד עליה כלח וכדומה וכדומה. היו שם ארבע מחנות, דרור, הבונים, גורדוניה, שומר הצעיר. אחרי איזה חודש וחצי הגיעה אליי חניתה אטיאס, אישה מוכרת. היא חברת מעגן מיכאל, באה אליי, אמרתי, אני ממקנס בן הראש, למה אתה כזה עיקש, למה אתה כל הזמן אומר שאתה לא רוצה בשום אופן להישאר בגורדוניה? אמרתי, תשאלי את המדריך, אני עובד כשצריך לעבוד ואני לומד כשצריך ללמוד, אבל זה לא ייתכן, כל הטיולים בשבת נוסעים מאות קילומטרים. אומרת לי, תשמע, זה היה פעם טוב, עכשיו תשכח מזה, זה היסטוריה, למה לך? המילה עבד עליו הכלח. אמרתי לה, אני רוצה להיות דומה, היא תמיד מצטטת את זה, היא אמרה את זה במסיבה לכבודי כשקיבלתי פרס ישראל, אמרתי לה, אני רוצה להיות דומה לסבא שלי ולאבא שלי בדברים האלה, לא מוכן, אני באמת לא מאמין איך היה בי העוז הזה להגיד. אני זוכר, ניגשתי לצבי אמיתי ערב ראש השנה ואמרתי לו, למען השם תביא לנו שופר ומחזורים. אומר, אני אבדוק. בערב, ממש בערב, ההג עמד להיכנס, אומר, לא הספקתי לבדוק. אמרתי לו, הבטחת, דיברנו איתך יומיים קודם, מה הבעיה יש במונפליה, זה, לא הספקתי לבדוק. והדבר הנורא ביותר היה שנקבע טיול עם אוטובוסים לכל ארבע התנועות ביום הכיפורים. ולמעשה, צמנו אולי 8 ילדים מתוך 400. כלומר, כל היתר יצאו לטיול ביום הכיפורים. טוב, אני כתבתי מכתבים, הייתי יוצא למקום שנקרא ויולופור, עיירה שנמצאת 3 קילומטר, ושולח מכתבים משם. למה? כי ראיתי לפי... סליחה. ראיתי לפי התגובות שמכתבים ששלחתי להוריי לא הגיעו. כלומר, חלק מהמכתבים שהייתי שולח להוריי לא היו נשלחים. אז למדתי מהר מאוד ואמרתי לחברים, מכתבים שאנחנו רוצים לספר את האמת להורים, נצא לויולופור, יש לנו כסף, נקנה בולים ונשלח. אתם צריכים לדעת שמדובר בילדים, אחים בוגר היה נער בן 15, בחור בשם מפריאט, שהייתה לו אזכרה, הוא היה יתום מאמו, והייתה לו אזכרה ורצה לעשות משהו ולארגן שיגיד קדיש, ולא היה, לא היה פשוט עם מי לדבר. בכל אופן, השכלנו, כלומר, היינו צריכים במשך 5 חודשים, למדנו חקלאות בפועל, למדנו גיאוגרפיה. אגב, גיאוגרפיה הייתה קבוצותינו, קבוצות גורדוניה, כלומר, חניתה, אלון ומצובה, גני גר, אחר כך מעלה החמישה וכל הקיבוצים של גורדוניה. זה היה הגיאוגרפיה שלמדנו. כלומר, לא דיברו על ירושלים ולא על תל אביב, אלא... אבל למדנו עברית ולמדנו חשבון, למדנו היסטוריה. אני זוכר, למשל, פעם ראשונה בחיים שלי שמעתי על דרווין. לא שמעתי קודם במרוקו, בבית הספר הצרפתי, לא שמעתי מילה על דרווין. אבל אני מוכרח לומר שחרף הזעם שהיה בי ובחבריי המעטים שנשארו שומרי מצוות, יפתחו יחסים נפלאים ביני ובין המדריך שלי, צבי אמיתי, שהיה באמת איש מופלא, אבל היה, אגב, היה, לא ידע שום דבר. הוא אמר לי שהוא לא ראה תנ"ך בביתו. זאת משפחה אשכנזית מתבוללת מגרנובל בצרפת, הוא אמר לי, לא היה לו תנ"ך בביתו, אבל נוצרו בינינו יחסים טובים. הוא אמר לי, תראה, בן ארוש, אני רוצה שאתה תהיה נושא הדגל של הקבוצה. אמרתי לו, בשום אופן לא. אני מגיע לארץ, לא יעזור לך כלום, אני חייב לעבור למוסד דתי. אומר לי, זה לא ילך לך חבל. אמרתי לו, תשמע, את הדגל אני לא לוקח, מכיוון שאם אני לוקח את הדגל, אני מזדהק. אני ניסה לשכנע אותי, בסוף הוא נתן את זה לחבר שלי, הוא היום היה מזכיר פנים בקיבוץ נרעם, מתי אלקובי מספרו שנקרא היום מתי אלמוג, איש באמת יקר שהוא, אנחנו עומדים בקשרים עד היום, והוא היה אחד הראשונים שנשבר מהר מאוד. בכל אופן, הגענו לארץ, ובארץ היה מחנה גדול, היו שני מחנות מיון של עליית הנוער, אחד בנתניה, והגדול היה באחוזה, איפה שנמצאת, הייתה הפנימיה הצבאית. שם, קודם כל, נפגשתי פעם ראשונה עם עם ישראל, כלומר, היו שם ילדים מרומניה, כולם היו פליטי שואה, רומניה ופולין וצ'כיה, וכל מיני שרידים, היו ילדים מתימן, ילדים מעיראק, ילדים מטריפולי, ילדים מהרבה מאוד ארצות. היו שם איזה 30 מדריכים, ראש המדריכים קראו לו אלי בבא, וקראו לו כמובן עלי בבא, אבל אלי בבא איש מאוד מאוד נחמד, והיה מדריך אחד דתי בשם גבריאל, פצוע רגל בגוש עציון, היה חבר מסועות יצחק בשם גבריאל, שהבא איתנו בתפילה, קודם כל פגשתי את חבריי שלמדו אצל אופנהיימר ואצל שמואל בורנשטיין עליהם השלום במוסד הדתי ברוקפור לבדול, פגשתי אותם, ראיתי שיש לי, אבל הם מהר מאוד, תוך 5-6 ימים, העבירו אותם למקווה ישראל או לנווה עמיאל. בכל אופן, אמרתי לו, אתה צריך לעזור לי. הוא אומר לי, אתה צריך לעזור לי. אני לא אשכח את המשפט, אתה צריך לעזור לי. הוא אומר, אסור, תיזהר, אל תגיד. אמרתי לו, תשמע, לא יעזור שום דבר. הגיע יהודי שאתם מכירים אותו, והוא זוכר את הפגישה, אני זוכר לו את החסד, שהוא זוכר את הפגישה, וגם זוכר שהוא אמר, אני לא אתכתש איתך. אהרון ידלין. בא, אומר, אני לוקח אותך לחצרים, אתה שייך לקבוצה שלנו, אני קיבלתי עליך דיווח. אמרתי לו, חבר ידלין, סורי להגיד מה, חבר ידלין, אני אינני הולך לחצרים. אומר, למה לך? אמרתי לו, אני אינני הולך לחצרים. אז אומר, אתה צריך לחתום שאתה לא הולך. כל אחד, אמרתי לו, אני חותם על הטופס. הביא לי את העתק, את העתק קראתי, ויצא יהודי בשם חנוך מהל הזה, ואומר לי, אתה אדוק אתה, אתה רוצה ללכת למוסד, פה יצמח שיער אם אתה תלך למוסד דתי. אמרתי לו, יצמח שיער, אני לא אלך למוסד חילוני. וכך במשך 3 שבועות היו, אז באו אליי, הנה, מצאנו לך מוסד דתי, מעלה החמישה על יד ירושלים, יש לך דוד, גם לא נתנו לדוד שלי, אגב, דודי בא לבקר אותי, לא נתנו לי להיכנס. אסור היה לבני משפחה לבקר במחנה המיון. הייתה שמירה מאוד חזקה, לא נתנו לבקר, חזר לעומת שבא. אז אמרתי לו, זה בלוף. אחר כך אומר לי, עיינות, אצל בבא אידלסון. לא, אדם מימון, אחותו של הרב מימון. אמר, אצל עדה. אמרתי, אני כבר יודע שזה מוסד חילוני. אומר, אבל יש בית כנסת. אמרתי לו, אבל אני לא, לא, אני לא הולך. וככה במשך 3 שבועות אני כבר הייתי מיואש. כלומר, כל יום הייתי יוצא, אני זוכר, הייתי הולך ברגל עד חיפה, שולח מכתבים להוריי, שולח מכתבים לדודיי, הייתי מיואש. אבל אני מוכרח לספר סיפור. יום אחד הייתה לי שוב התקדשות עם זה, אומר לי, תשמע, אתה, אני אכריז עליך שאתה תלך למוסד לחולה גזזת. אמרתי לו, אבל אין לי, מה אתה לא שחולה גזזת? הוא אומר, כן, אתה מסרב, אנחנו לא מחזיקים פה יותר משל חודש. אמרתי לו, אני לא אלך. ואז פרסי בכי והגיע יהודי עם ברט בז'. אומר לי, ילד, למה אתה בוכה? אמרתי לו, תשמע, אני, אז לא אמרנו דתי, אמרנו אדוק. אני ילד אדוק. אני, הבטיחו להוריי, סיפרתי לו את כל הסיפור, ועושים ממני צחוק ואומר לי, בשום אופן לא אלך. ואז הוא תופס לי את היד חזק חזק, אומר לי, סבלנות יש לך? אז שמעתי, הבנתי את המילה, לא הכרתי את המילה, אמרתי לו, אתה מוכן לחכות לי היום, בשבוע הבא, בשעה הזאת, ליד העץ הזה, אני בא אליך. אומר, גם אני אדוק. אמרתי לו, אבל איך קוראים לך? אומר, קוראים לי אלכסנדר בן נון, ואני מוסד, מנהל מוסד ביתנו, אביו של אורי בינון, שניהל את מפעלי ים המלח וחברת החשמל, מאז אני בן משפחה בעצם. טוב, השבוע הזה היה ארוך כמו 10 שנים. אבל ביום שלישי כעבור שבוע, יומיים לפני 10 בטבת, יומיים לפני ראש חודש שבט, בשעה 11 מגיע אלכסנדר ונותן לי מכתב חתום על ידי חנוך ריינהולד, מנהל עליית הנוער, תקרא לפני שאני מראה את המכתב. אני מסתכל, אומר, כמעשה יוצא מן הכלל, אני מאשר להוציא את הילד הזה מגורדוניה ולהעביר אותו אל רשת המזרחי וילך למוסד ביתנו ברעננה. אבל אלכסנדר קיבל על זה מנה הגונה. שלחו איתי עוד 5 ילדים טובים ועוד 10 עבריינים. ממש עבריינים, חבר'ה שהיו גונבים מבית חולים לוינשטיין, שהיה אז בית חולים לשחפת, היו מרוקנים בלילה את המטבח, ועוד כל מיני, עד שאלכסנדר התפטר מהם, עזר לו מתיתיהו רוטנברג, מי שהיה מנהל עליית, מנהל בני עקיבא, מזכיר בני עקיבא. בקיצור, זה פחות או יותר הסיפור, שבשבילי נגמר בחודש שבט של שנת תשי"ב, בצורה כזאת, ואני רוצה כאן לספר, עכשיו, הדוגמה שלי היא בעצם דוגמה בודדת, זו דוגמה אחת, אבל אני יכול לומר לכם שלפי דעתי, מתוך 33,000 הילדים שעלו מצפון אפריקה בעליית הנוער, צריך לדבר על ילדים שבאו מבתים מסורתיים לפחות על 70%. לפי דעתי נשארו במסגרת החינוך הדתי רק בודדים. אני אביא דוגמאות של שמות של אנשים שמזכירים, למשל, יש לו פרופסור רפי ישראלי, ידוע מאוד, חוקר יהדות המזרח, שמשפחת חכם מאיר ישראל, שהגיע לקיבוץ גשר, או האח והאחות בוגנים, הבנים של הרב מספי, שהגיעו לקיבוץ מזרע, או האחים אביטל שהגיעו לאיילת השחר, ומאות רבות. כלומר, בעצם זאת הייתה שיטה שכך עבדה. אני העליתי, שאלתי כמה וכמה אנשים, וכשכבר הייתי אדם מבוגר, שאלתי את משה שפירא כשהוא ביקר באשקלון בשנת, אני חושב, 62-63, ואמרתי לו, תמיד אמרו לנו שלא פוגעים חולה, אז הוא אומר, אין לך שאלות אחרות, רק השאלה הזאת? זה היה, כלומר, תשובה מאוד מאוד מאכזבת. כלומר, האנשים שצריכים היו לעזור, לא עזרו. מאבקים כמו שלי, עד כמה שאני יכול, שבירתי, ידועים לי כ-15 שצלחו, בן עירי, שהגיע חצי שנה אחריי, בחור בשם יצחק לסרי, ניהל מערכה הרבה יותר ממושכת. המשכו, לא הגיע אדם בשם אלכסנדר בינון, והוא היה בורח העירה ונשאר בלי אוכל, לקח לו כ3-4 חודשים, עד שהרב קניאל מחיפה התערב, ולקח אותו תחת חסותו, והעביר אותו למוסד יקיר, המוסד החקלאי בכפר הרואה. וכך אני יכול להביא, אני זוכר באונייה, כששטנו באונייה במשך שבוע ממרסי לחיפה, ופגשתי חברים שהיו בשומר הצעיר, היו בנוער הציוני, וסיפרו לי את כל התלאות האלה, ואמרתי, למה ויתרתם? אז אומרים, מה אנחנו נלחם במדריכים, מה אנחנו נאבק במדריכים, וזה סופו, אני בעצם, אני אומר לכם, אני כל הזמן שואל את עצמי, מניין באו, כשכל ילד מילדה שהגיע לגיל 12, וכל נכד מנכדה שהגיע לגיל הזה, ושמע את הסיפור, אני אומר להם, תשמעו, זה בעצם היה סוג של חלום. קשה לי להאמין, אני פשוט אינני יודע, אני יודע באמת, אני יודע, אני מתגאה בסבי ובאבי, שנטעו בי את האמונה ואת הכוח הזה לא לוותר, אבל בעצם עליית הנוער שתרמה הרבה מאוד, אמרתי את זה בהזדמנות, התעמתי, יש מה שנקרא יום הילד, וזה יום של עליית הנוער, ועשו את זה כמה פעמים בכפר הירוק. ושם ביקשו באופן מפתיע שאני אדבר בשם המוסדות הדתיים, וישב על הבמה אדון משה קול. ואני התחלתי בשבחים, אמר, איזה יופי, שיבחתי את עליית הנוער. אמרתי, תראו, באמת היינו במסגרות עניות, והביאו אותנו לארץ, ולמדנו מקצועות, שיבחתי במשך 20 דקות, ואז אמרתי, אבל יש לי מה להגיד. ואז הוא התייצב, אני זוכר, בצרחה, ואומר, זה מה שיש לך לומר, אנחנו הוצאינו אתכם ממחלות, ומהמלח הרקוב הזה, וזה מה שיש לך לומר, עשינו, כמעט הייתם על העצים, ועשינו בני תרבות, אני זוכר את זה, ואז אמרתי לו, ואז אמרת, חצוף, אמרתי לו, אני חצוף, ואתה רשע. נכון שלא הייתי אולי להגיד, אבל אני לא מצטער שהוא אמר שאני חצוף והוא רשע, מכיוון שהוא היה במידה רבה ההבטחה, כי התברר לי אחר כך, באזור שלי הבעיה נפטרה, כיוון שרבו של אבי זה לא דמות ארטילאית, זה ראש, זה בבא סאלי, רבי ישראל בחסרה, אבי למד אצלו בישיבה 10 שנים, אחרי שהגיעו הסיפורים שלי הוא הוציא פסק הלכה, ולא הגיעו יותר ילדים מהאזור שלנו. כלומר, כל מאות הילדים שהיו מתוכננים, הוא אמר, הטיל חרם על עליית הנוער, ולא הגיעו יותר ילדים מהדרום. מקומות אחרים, אינני יודע, לא בדקתי את הדבר הזה. אז אני אומר, יש פה בעצם תופעה, שהיא בעצם, מי שרוצה להבין את שלטון מפאי, ואת כל מה שהיה בארץ הזאת, לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה, אני גם זוכר את הדבר הזה, בשכונות ש... קראו בני משפחתי כמו מוסרר בירושלים או קטמון בירושלים, אני זוכר בעצם איך לא העמידו בניין לבית כנסת ואיך הכרחו לשוח ילדים לחינוך הלא דתי, אבל בעליית הנוער הפעולה הייתה פעולה הרבה יותר מצליחה, כי אני אומר, אומרים תמיד, אני, היה לי פעם דיון עם אריה זולאי, מי שהיה ראש עיריית אשדוד הזה, אמרתי לו, תראה, מה עשו תנועות הנוער? אמרתי לו, רוב החבר'ה בני עדות המזרח הם מסורתיים, הם באים לבית הכנסת בימים נוראים, הם באים בשבתות, משתדלים לאכול כשר בבית. מי שהתחנך בקיבוצים הפך בעצם את החילוניות לדת. על כן רוב החברים האלה אינם אוכלים כשר ואינם שומרים שבת והתנתקו מהרבה מאוד דברים. אגב, חלק מהם כבר ירדו מהארץ ועושים עסקים בחוץ לארץ. זה גם כן אחת התופעות המעניינות. כלומר, חלק מה... זה, אבל אני לא בדקתי את זה בדיקה שיטתית, אני מכיר את זה מכירים. זה בעצם עיקרו של הסיפור. אני כמובן יכול להוסיף פרט פה, פרט שם, אבל רציתי לתת לכם בסקירה מהירה מהנקודה הראשונה שהתחילה בשבילי ביום הקמת המדינה, בשבוע של הקמת המדינה, והסתיימה רק שהגעתי למוסד ביתנו, נוסד ביתנו, קראו לי כמה דברים טובים. אני מוכר למחרם שלי, אחד הדברים הטובים שקראו לי, מצאתי את עצמי מילדים תימנים. זה היה אחד הדברים הנפלאים. פשוט, הייתי שופט כדורגל של הקפים נגד הגפים. מי שיודע מה זה, יש התימנים לשורגים תקוף כגוף, יש כאלה שורגים כזה. אבל לא, בעיקר ראיתי מה היו עושים בהפסקות. מה היו עושים בהפסקות? יש הפסקה בין העבודה, היינו עובדים, היינו קמים, מתפללים, מה עובדים בין מרבע לשמונה עד 11:30 ולומדים משתיים עד 5. מה היינו עושים בהפסקות? הילדים התימנים יושבים משולחן, שמים ספר תהילים אחד וכולם קוראים תהילים ומפרשים. פתאום אני שומע שמבטאים את העברית בצורה אחרת. אני גם התחלתי תוך כמה חודשים, דיברתי ערבית תימנית, כי בעצם, כפי שאמרתי לכם, הילדים המרוקאים שהגיעו היו 3 בנות ושני בנים, והאחרים היו פשוט, נתנו לאלכסנדר מנה הגונה, שלחו לו עד שהוא התפטר מהילדים האלה וקיבל קבוצה אחרת. אז היו, זה אחד הדברים הנפלאים שקרו, ואחר כך, למזלי הגדול, אחרי שנתיים הגענו בראש חודש, בית מרחשוון של שנת תפשין י' ד' הגענו לטירת צבי לחברת הנוער, ושם ראיתי איך, אני לא אגיד לכם איך נראה הקיבוץ הדתי לפני 58 שנים. כמה אנשים היו מגיעים בית הכנסת, ואיך היו הלימודים, ואיך היה, והעיקר זה היה עבודה, לעבוד 7 שעות. אני עבדתי 7 שעות בגזר. ולמזלי הטוב, אמר המדריך, אני לא כל כך מעוניין, היינו 5, אני לא כל כך מעוניין בבנים, אני מעוניין בבנות, כי יש פה יותר מדי בנים. אבל אחרי שבוע נטלנו נטלטלנו וחזרנו למוסד ביתנו, ואז הגעתי לישיבת הדרום, וזה המפגש שלי עם נוער הארץ. אבל אותם סיפורים שמעתי, מה שאני סיפרתי לכם, שמעתי מרבים, אלא שחלק גדול מחבריי הטובים בעצם נטשו את דרך השם בגלל עליית הנוער. אז אני חושב ש... חשבתי שמוטב שאני אדבר כמחצית השעה ואתן מקום לשאלות. אולי השאלות יכולות להביא אותי להוסיף דברים שלא אמרתי, או להוסיף דברים שלא צריך לומר אותם, אלא בקצרה.
סיפרת על המפגש שהיה לך עם משה שפירא.
כן.
מה לדעתך היה תנועת המזרחי? הרי זה נגד את האינטרסים שלהם, את האידיאולוגיה שלהם, את כל מה שעשו לכם. למה הם שתקו?
הם חתמו עם עליית הנוער, זה התברר לי. משה קרונה בא לראיין אותי. משה קרונה היה איש חשוב, היה מזכיר המפד"ל. הוא פרסם בספרו, מוריי ורבותיי, פרסם את הסיפור שלי. הוא בעצם כך נודע הסיפור. הוא שמע ובא אליי. והוא אמר לי, הפועל המזרחי חתם, זה הגיע לסיכום עם בן גוריון שמקבל 30% מילדי עליית הנוער, ובסוף הכריחו אותו לחתום שמקבל רק 10%. ואין לו זכות בחירה. כלומר, הוא לא יכול אפילו לבחור את הילדים. ואת ה... עכשיו, אני יכול להגיד לך, תראה, מי שחתם על ההסכם זה היו שני אנשים מאוד מפורסמים, הרב מימון ומשה שפירא. כלומר, זה אמר לי משה קרונה, אני לא ראיתי שום מסמך. אני מספר מה... כן, שני האנשים האלה חתמו על ההסכם עם בן גוריון, כלומר, סוכם על, ככה אמר לי משה קרונה, סוכם על 30% לנוער הדתי ו-4% לאגודת ישראל. אגודת ישראל קיבלה תמיד פירורים. מהילדים, למשל, מהילדים שלנו, אף אחד לא הגיע לאגודת ישראל. הגיעו שני ילדים, אני זוכר ממקום שנקרא במרוקו בני מלל, שהגיעו למוסד של אגודת ישראל. אני אפילו לא יכול, לא עקבתי אחריהם ולא ראיתי אותם. כלומר, פה בעניין הזה, הכוח, אני, הייתה לי שיחה עם זבולון, זבולון אורלב, גם עם המר דיברנו, עזב את זה, עם זבולון אורלב לפני כמה חודשים, אז הוא אומר לי, תראה, לי יש רק 3 חבר כנסת, לשש יש 11. כלומר, הכוח הפוליטי קובע. אני לא בטוח בזה. אני יכול לומר לך, אני חושב, תראה, הסיפור שלי ושל חבריי, אלה שנאבקו, יש, אני יודע על בת אחת, שהגיע למוסד של טמפלהוף. מוסד טמפלהוף היה בפרדס ברחובות המוסד דתי. והיא ניהלה מערכה שנמשכה הרבה מאוד זמן, והיא הגיעה לשם. אבל כל החברות שלה, שהיו אותה, והיו חברות קרובות, הגיעו למשמר הנגב ולנרעם ולברור חיל, אני חושב, ונעשו חילוניות. כלומר, במילים אחרות, מי שלא נאבק בעצמו, ואני מוכרח לומר לכם, אני שואל, אני יכול לשאול אותי, האם מישהו מילדיי היה מנהל את המערכה הזו? אני חושב שבני כן. אני חושב שהבן שלי, אולי בגלל שידע את הסיפור. אבל אני יודע, אני ראיתי, אני זוכר באונייה, כי חלינו במחלת ים רק ביום השני בערב. ואז כולם היו גרים מתים, חוץ מבודדים, אבל דיברתי, הלכתי מאחד לאחד. ואמרתי, תגיד, אתה ממרקש, הנחת תפילין במרקש? כן, אומר, כן. אבל עכשיו אני בבונים, אומר, אבל אני לא זרקתי את התפילין, התפילין נמצאים איתי, אני מקווה שפעם אני אגיע. אני לא שמרתי, לא. אני זוכר שיחות עם רבים. כלומר, הייתה גם קטישה, היה לי גלוג על הדת. נמצאים, הם מבלים חצי שנה בתל אביב וחצי שנה בצבריה, דוד, איש הפלמח ואשתו יהודית סיני, שהייתה מדריכה שלי יחד עם צבי אמיתי, נפגשתי איתם לפני שנים, ואמרתם, למה לגלגתם עלינו? אז יהודית אמרה לי, גם אני עברתי אותו תהליך. אני בחורה באה ממשפחה ספרדית משכונת פלורנטין, והגעתי לנוער העובד, והגעתי אחר כך לקורדוניה, ותשמע, הדת עבר זמנה. זה היה משפט שחזר, כלומר, הדת עבר זמנה. וכשיש לך מדריכים, תראה, מדריכים מקסימים, אתה יכול... באמת, אני... הקושיה היא עליי, לא על חבריי. אני באמת לא מבין איך אותה... אנחנו המעטים החזקנו מעמד, ומעטים מאוד. אגב, זה לא נגע רק לילדי עליית הנוער במרוקו. זה נגע, מכירים את הסיפור עם ילדי טהרן, ומכירים סיפורים אחרים. כלומר, ברור לגמרי, והגיעו, היו חטיבות שלמות שהגיעו. המטוס שנפל בנורווגיה, ונשאר בו רק אל על, שאחר כך היה במשך פורט, של ידי טוניסיה, שכולם באו ממשפחות דתיות, היו מיועדים להגיע לקיבוץ עמק הירדן, אני לא יודע אם זה היה, אם זה אפיקים או אשדות יעקב, זה, היו מיועדים. כלומר, סיכמו עם ההורים, צפצפו, עשו מה. טוב, למרבה הצער, הם כולם נספו חוץ מהילד שנשאר בחיים.
המדיניות הזו עד
שנה נמשכה? תראה, נמשכה, אני, לא, אני יכול לומר לך, השינויים, קודם כל במרוקו, בסופו של דבר הפסיקו לשלוח ילדים אל עליית הנוער. כלומר, מה שקרה בתפילאלט, הפסק דין שהוציא הרב אבי חסרה והכריזו עליו, אבא שלי כתב לי, הכריזו עליו בכל בתי הכנסת שהוא מטיל חרם על מי שיקבל את נציג עליית הנוער. ורוז'ה אבו סיפר לי, היום הוא נקרא מיכאל אבידן איש מצובה. נסעתי לבקר אותו, בן 83. אומר, אני זוכר שתי השיחות איתך. אני זוכר את השיחה שהתחת בי דברים קשים מאוד בקמבוס. אמרתי לו, כן, אתה רימית אותנו. אומר, אני לא מחליט שום דבר. אני הייתי שליח, אמרו לי להגיד, אמרתי. אבל אני לא, כן, אמר. אבל היו שם, הנציג העליון הייתה אישה בשם מינה, היא נפטרה מזמן. אני זוכר שהיא באה למחנה בקזבלנקה ואמרה לו, תשמעו, ילדים, אנחנו מוציאים אתכם, אני מתרגם לעברית, זה לא, היא דיברה בצרפתית, מאפלה לאור גדול, אנחנו מביאים אתכם מימי הביניים לתקופה החדשה. זה עושה רושם על ילדים, אל תחשוב. גם אני שמעתי שם דברים, אני לא יכול להגיד שלא, אני למדתי הרבה דברים טובים בעליית הנוער. קודם כל העברית שלי נעשתה שוטפת, אני זוכר, כשהגעתי לארץ הייתי, הייתי שגיאה אחת, הייתי אומר, מותר אני במקום צריך אני. זה אני זוכר את השגיאה הזאת, לי, באמת למדנו עברית ולמדנו על הארץ ולמדנו לעבוד. אני מוכרח לומר, זה קניין חשוב מאוד שעבודה זה דבר מכובד. ועבודה במרוקו חשבו שעבודה זה רק עסק לערבים או עסק לעניים מרודים. הרבה דברים זה. והמדריכים היו מדריכים מאוד חריסמטיים. צבי אמיתי היה רטוריקן יוצא מן הכלל. היה איש, איש נעים ואיש הגון וזה. אחר כך לימים כשביקרתי, הלכתי לבקר אותו. הוא כן אומר, ניצחת. אז אמרתי לו, אני ניצחתי אבל הציבור הפסיד. אמרתי לו, תראה, מתי אלקובי שנמצא בנירם היה, שמעתי על שהיה עילוי בישיבה בספרו. היה עילוי, ממש עילוי בישיבה בספרו. כאלה יש עשרות ומאות. עד מתי זה נמשך, אני חושב שלמעשה הרבה מן השינויים חלו רק ב-77. הרבה מהשינויים חלו רק ב-77, אז גם פעם ראשונה עליית הנוער הופקדה יותר מאוחר בידיו של יוסקה שפירא. היה, אבל כבר אז עליית הנוער טיפלה יותר בילדים מבתים הרוסים בארץ, כי כמעט לא עלה נוער מחוץ לארץ. כן, בבקשה.
בסך הכל, כבוד הפרופסור, אינים ללמוד את הערב, משהו הזכיר לי, אני עברתי בדיוק אותה חוויה, אני ואחי פה בארץ. אנחנו לא יוצאי מרוקו, זה רומניה.
תודה רבה. זה לא חיסרון גדול, לשאלות? לא חיסרון גדול. כן, בבקשה.
שמי סלומון לסרי ואני ממרקש. אני עליתי עם עליית הנוער לכאן לישראל.
באיזו שנה?
בשנות ה-60. אח שלי לעומת זה עלה בתקופה שלך. והוא גם כן עשו לו בר מצווה, הוא היה צעיר, בן 12 עשו לו בר מצווה, וישם מהבית כנסת לקחו אותו, הביא אותו לישראל, עבר את כל התלאות שאתה עברת, והיום הוא לא דתי, הוא אפילו קצת קיצוני בכיוון הזה. לעומת זה אנחנו בעליית הנוער הגענו למוסד נאורים, 5,000 תלמידים מרומניה, מפולניה, ממרוקו, כל המקומות, ושם הייתה לנו, כמו שאמרת, היינו קבוצה של מסורתיים דתיים, הייתה לנו קבוצה משלנו במדריך מחדרה בבני עקיבא, מהישיבה בבני עקיבא, הוא היה אוסף אותנו בשבתות, היה לנו חדר אוכל שלנו, היה לנו מניין, מתפללים, והיינו הולכים, שרים והכל, היה חדר אוכל בנפרד, מתוך כל 5,000, אנחנו היינו קבוצה קטנה, ומאז, זאת אומרת, תקנו את זה.
תקנו תיקון קל, אני סיפרתי, דיברתי על שנות ה-50 עם משה קול, אחר כך אני עקבתי עליי, עקבתי העניין. רבי ברוך תולדנו במקנס, וחכם דהן במרקש, אתה יודע מזה, בשלומו, חמדהן, וחבר בית הדין, הרב שושן בקזבלנקה, בעצם הביאו לעצירת עליית הנוער במספרים גדולים ממרוקו ומצפון אפריקה. ודבר נוסף שבעצם קרה, שבעקבות הרעש, לא שאף אחד לא שם עליי, יכול לך, הם לא ספרו אותי בעליית הנוער, אבל נאמר כמה וזה, קצת שינו, אמרו שילדים שבאים ממשפחות דתיות, ישלחו אותם למוסדות דתיים. כלומר, המצב, אני לא יכול להגיד לך, אני באמת לא בדקתי את זה אף פעם. אני מדבר על שנות ה-50, יכולתי לראות איך את הדריסה, ממש העברה מכוונת, היו כמה מדריכים, היה מדריך בשומר הצעיר, המדריך של האחים דהן מקיבוץ רוחמה. אני פעם התעמתי איתו, עבדנו יחד בצרפת, האזור שבו היינו, באזור מונפלייה, יש בו הרבה מאוד קרמים, והיה שם איזה קורם צרפתי, אני מעולם לא ראיתי אותו, שביקש שיעבו לעזור לו בציר, כי היה לו קרמים זה, ועליית הנוער קיבלה כסף. ואז הלכנו, שם היה, אני זוכר את העימות שלי עם המדריך, היה מדריך קרח, אני חושב שקראו לו חבר צבי, גם כן צבי, חבר צבי, והוא דיבר על מרוק, על יהודי מרוקו כאילו שהם אבק ואפר. אומר, מה אתם עושים לכם טובה או מביאים אתכם? ויש כאלה שזה השפיע עליהם. קל מאוד ילדים להכניס בהם רגש נחיתות. יכול לומר לכם, קל מאוד. אני זוכר, אני ראיתי את החברים שלי, היה חבר בשם אבו, שהוא היה בשבילי מופת. אחרי 3 חודשים הוא אומר לי, תשמע, אני מתבייש לספר לכם את זה. אני מתבייש. אומר, אני מניח תפילין בשימוש. ככה, אני נדהמתי, כתבתי את זה לאבא. אז אבא אמר לי, תגיד לו שיותר טוב שלא יחפילים, אשר יחפילים בשימוש. אבל, כלומר, הוא נשבר, בסופו של דבר נשבר. אחר כך, דווקא כשהוא היה בקיבוץ ארז, הוא אמר לי שהוא מניח תפילין. כי המדריך שלו הוא בחור עיראקי, אמר לו, תשמע, תניח תפילין כמו אבא שלי. בסדר, כלומר, לא כמוני, אלא כמו אבא שלי. אז יש, זה קשה מאוד. אני אומר לכם, אני בעצם לא מאמין, אני לא יודע, זה מין כוחות, נטלי, הקדוש ברוך הוא, ובאמת, אני יכול לומר לכם, סבי היה בו דבר, לא פחד משום אדם. פשוט לא פחד משום אדם. אני זוכר, ראיתי את זה בעשרות מאות פעמים, והיה בשבילי מופת. הוא אומר, אם אתה, אני זוכר שהוא שינה לי את זה, שמעתי את זה, אני ואחי וכולנו, מאות פעמים. לך עם האמת שלך, אבל זה לא, באמת, אני לא יכול להבין את זה. אבל אתה רואה, אחיך עבר אותו תהליך, הוא הגיע בשנות ה-50, ואתה אומר קיצוני. אני מכיר מאות, אני לא מכיר אלפים, אני מכיר מאות. החברה האלה, אתם יודעים שהמדינה היחידה שהחילוניות בה היא דת, היא מדינת ישראל. אין עוד מדינה שהחילוניים מדברים על החילוניות כדת, כלומר, להיות כופר בהכרה ולזלזל במצוות ולזלזל במסורת ולזלזל בהרבה דברים, ואתה רואה שהחברה האלה אימצו את הדברים האלה, אימצו פשוט, הם חושבים שהמסורת עבר זמנה. אם יש עוד שאלות, כן בבקשה. הוא היה שעובד הציוני, אבל אני אגיד לך, אני פעם שאלתי על גרשון ברגסון את הרב חניאל. אתם יודעים מי זה הרב חניאל? הרב חניאל, יש פה מישהו מרחובות. הוא ניהל לבית ספר תחכימוני הרבה שנים. הוא היה גיסו של הרב מלצר. הוא היה, 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 היה חותם על הצ'קים 4 פעמים א'. אליהו, אוסקר, אלתר, אוזדה. הוא היה מאוזדה. שם היה רב משה פיינשטיין רב בצעירותו. אז הוא אמר לי, שאלתי אותו, אמרתי לו, ברגסון הוא המפקח שלי באזור הדרום. הוא אומר לי, תיזהר מפרוגרסיבים שהם פרוגרסיבים בגלוי ומפייניקים בזה. מוישה קול היה מפייניק על פי השקפותיו, אבל הוא היה איש התנועה, הוא היה איש העובד הציוני. כן, הוא היה איש העובד הציוני. אני פעם הייתי בשליחות עם ארצי, אביו של שלמה ארצי, שהוא החליף אותו בכנסת. ודיברתי איתו הרבה על העניין הזה. כי הוא קרוב מאוד למסורת, כי אביו של ארצי, כלומר הסבא של שלמה, עוד הניח תפילין. אז אמרתי לו, מניין באה האהבה הזאת? אז הוא אומר, לא יכולת להתקדם בארץ, כך אומר לי, וישבנו בשולחן, השר בורג ורעייתו, ארצי ורעייתו, כולם בעולם האמת, ואנוכי ורעייתי נתבדל חיים, ושאלתי, אז הוא אומר, זה השיעור, אתה בשביל להצליח היית צריך להיות יותר מפייניק ממפייניקים. והוא, אבל תראה, אני לא חושב שהוא קבע את המדיניות, הוא ממש אותה. מאוד, שאלתי את אלכסנדר, כשאחרי הרבה שנים את הכתבים, הוא תגיד, האם משה כל היום הורה בעבר? הוא אומר, לא, חנוך ריינהולד לא שאל אותו, כי הוא לא היה מסכים. חנוך ריינהולד שמע אותי, אמרתי לו, תשמע, אני ראיתי ילד דתי, זה לא ייתכן, וחנוך ריינהולד אמר לי, בסדר, ילד, הוא כתב את המכתב. אני חיפשתי, מצאתי את המכתב בארכיון של עליית הנוער, אבל בטיפשותי כי הרבה לא צילמתי אותו. אבל בכל אופן, הוא עדיין נמצא באיזשהו מקום, אבל אני זוכר את המכתב, אני עומד לפני העיניים. טוב, הוא בעולם האמת, אני לא רוצה לדבר עליו, מספיק מה שאמרתי. טוב, אני רואה שאין עוד שאלות. בבקשה.
באיזה מידה לדעתך התנועת ש"ס היא תגובה, בומרנג אולי, לתופעה הזאת?
תראה, אני ברוך השם לא התפתיתי ללכת לפוליטיקה. לא מטעם ממד ולא מטעם מפדל. אני, אתה יודע שהציעו לי להיות שר כאן וכאן, ואני לא, ברוך השם לא הלכתי, אבל כן אני לא... תראה, יש לש"ס מספיק... אמת בטענות שלה על מה שעשו, על העברה על הדת. אבל אני לא בטוח שזו המוטיבציה העיקרית. כך הם מושכים חלק מהאנשים. בשעס יש מניפולטורים, ובשעס יש אנשים שדואגים לעצמם, כמו בכל המפלגות. למה? אל תמשוך אותי בלשון. כן.
זאת
סיפור, זאת סיפור. היו איתי במוסד ביתנו שני ילדים שגזלו להם את הפאות במעברת עין שמר. היה שכן שלי הרבה שנים מנהל מחלקת הילדים במשרד הסעד, יהודי בשם שלמה הופמן.
רק רציתי לשאול,
כן,
למה על ילדי תימן זה היה כל כך הרבה בכותרות וכולם שמעו על זה, פרופסור אליעזר דון יחיא למשל כתב ספר על זה וכו'.
ואני לפחות
בפעם
הראשונה
שומע את
מה שאתה
סיפרת
על
עליית הנוער.
חשבתי
שעליית הנוער זה משהו
תחור, ועכשיו אני שומע. אז למה... קודם כל, לא שאני צריך להתנצל, עליית הנוער יש בה הרבה דברים טובים, אבל בעניין הזה, תראה, השאלה אם זאת החלטה של עליית הנוער או החלטה של הממשלה. אני יכול, הרי אנחנו יודעים בדיוק, תקרא את הנאומים של בן גוריון, ותקרא את ההתבטאויות. אני אומר לך, כשהוריי הגיעו לארץ ב-56 לאופקים, היה שם העיתונאי קוטלר מהארץ. כולם דיברו אותו דבר. הוא דיבר בכזאת... אבל אני מסכים איתך שזה נון גדול שלא כתבו על זה. צריך היה באמת לכתוב על זה. אני חושב שהגיע הזמן לכתוב על זה. אבל לא אמנון יצחק. לא סגנון הגידופים. ולא הדיבור בדרשו של סעודה שלישית. אלא זה טעון, לפי דעתי, יש בהחלט, זה אתגר לסוציולוגים שיכתבו על הדבר הזה. יורם בילו אמר, אילו הייתי דתי, הייתי כותב על זה. יורם בילו כתב כמה דברים יפים מאוד. אבל הוא יותר אנתרופולוג שעוסק בדברים יותר שהיו ונעלמו מאשר דברים מן הסוג הזה. אבל נכון, כן, בהחלט, אני מסכים. זה, תראה, ילדי תימן היו גם, השערויות היו גלויות והיו המוניות. אני התחלתי לספר, סיפר לי שלמה הופמן, ששלמה הופמן היה מנהל מחלקת הילדים במשרד הסעד קרוב ל-40 שנה, הוא היום יהודי בן 86. והיה שכן שלי ויצא לדבר איתו. הוא שאל את רמז, למה הוא ושמשון רוזנטל, שהיה לו מוסד להכשרת מדריכים, פרופסור רוזנטל, שאלו את רמז, ישבו שלושתם, למה גזזתם את הפאות לילדים בעין שם? אז אומר, אנחנו פחדנו שהילדים יירשמו לחינוך הדתי וההורים יצביעו לפועל המזרחי. כלומר, היה שם איזה מין טרור כזה שלא יתואר. אבל אני, זה שלא כתבו על, על הסוגיה הזו של עליית הנוער, כשריכז יחיאל לקט את עליית הנוער, הוא הזמין אותי ואני סיפרתי את הסיפור מדריכי עליית הנוער. הוא אומר לי, אני מצטער שסיפרת. אמרתי לו, אני אבל אמרתי לך שאני אפתיע אותך. עכשיו, אני קיוויתי שימצא שם מישהו, אז כאן לא פחות ולא יותר הפרוסטר של המדינה, אדון השר בן אליעזר, אמר בראשי עזוב, זה עבר מן העולם. אמרתי, מה זה עבר מן העולם? רצו להעביר. מה זה תרנגול כפרות? הוא לא הסיק, אני אמרתי לי, הוא היה מנהל עליית הנוער יחד עם אדון עמיר. אמרתי לו, ואתה מסכים עם כל מה שקרה? הוא אומר, תראה, זה קרה. זה קרה, אבל אתה, הוא מדבר בעיקר על השאלה התרבותית יותר מאשר על השאלה הדתית. אבל למעשה זה קרה לכל בני העדות, כל מי שהגיע לעליית הנוער לקיבוצים חילוניים, בעצם היה מעשה של העברה על הדת.
מה שהציג אותך חברנו חיים כהן, אז אתה מתמחה בשפה, בדיוק בלשון חז"ל,
כן, נוסק בזה קצת, כן.
תתן לנו ככה איזה שתי טעימות קלות, גם מהתחום הזה, כי זה
באמת... זה נושא אחר, זה עולם אחר.
זה משהו ככה קטן, גם קטן.
זה שניים במחיר.
תראה.
שיר לנו הסתדות לתת אותך עוד פעם.
כן, לא, זה, אני לא הייתי רוצה לה... זה באמת עולם אחר. עולם אחר, וזה אפשר לדבר בהזדמנות אחרת. אם יש עוד איזו שאלה או עוד הערה, כן, אני רואה איזה אצבע. כן, בבקשה. תראה, אני רוצה לומר לך, אני לא עשתה לי שום דבר ה-DTT. אני זוכר, זה היה דבר נורא, כי כל הגוף התמלא ב-DTT. אני זוכר בכניסה ל...
אמרה DTT, אמרה גזזת.
רגע, לא, לא. למה? היה פחות מפרומיל של ילדים שחלו בגזזת. אגב, ביררתי את העניין. גזזת בארץ בשנות ה-40 הייתה יותר נפוצה מאשר במרוקו. נפטרו לפני 15 שנה 20 אנשים בירושלים, רפי קוצ'ר, זכרו לברכה, יעקב אורבך ואחיו, שקיבלו את ההקרנה על גזזת וחלו כולם בסרטן הראש 40 שנה אחרי כן. ואני לא, בגלל אותו אחוז קטן, אני זוכר שאלי בבא עלה לאונייה ואמרתי, תראו, ישימו לכם DTT, כי יש אחד או שניים פה, ולא ידוע מהם, שכנראה יש להם גזזת. ואז היו שם, אני חושב, איזה 500 או 600 איש בני משפחות, כולם עברו, זה לא עשה לי שום טראומה, כי ניערנו את הכל, ולא נשאר שום דבר אחרי כמה דקות. אני לא אוהב, כך שאני לא יודע להגיד לך, אני לא אוהב איזה, הפכו מזה, יוסי יונה, הפרופסור מבית באר שבע, תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת ונעזר בגברת שקדיאל עם הדרמות שלה. זה לא הסיפור. הסיפור הוא העברה על הדת. כל העניין הזה של הזה, שמדינה מגינה על עצמה מפני מחלה, תראה, אני יכול לומר לך, היו איתי ילדים שעליית הנוער טיפלה בהם וריפה אותם מתרקומה, גרענת, שזה יכול לגרום לעיוורון, ויש להחזיק טובה מרובה, כי הצרפתים לא טיפלו בדבר הזה במרוקו, אלא בבודדים. כלומר, היו דברים יפים מאוד שעשו. כלומר, אני זוכר שבדקו את כולנו, הביאו רופא, בדקו את כולנו, נמצאו איזה שבעה מתוך, אני חושב, 200, מתוך 300, שהיו חולים בתרקומה, וקיבלו טיפול ונרפאו וניצלו מעיוורון. זה, אני לא רואה בזה, בטיפול בגרענת או בטיפול בגזזת, איזשהו דבר שהוא טראומטי. אני רואה בעיקר בעניין הזה שאתה בא למוסד ואין לו בית כנסת ואין לו שבת ואין שום דבר וקודשים אותך, מדברים איתך שזה, אני את המילה אלטזכן לא למדתי מסוחרי אלטזכן שבאו לקנות במוסרי אלטזכן, אלא מזה שהמדריכים שלי התבטאו שמה שאני מדבר עליו נקרא אלטזכן. ולא ידעתי מה זה בדיוק, רק הבנתי שזה משהו מאוס, עד שלמדתי שזה דבר עתיק. כלומר, היה מדריך שדיבר יידיש, והייתם מטבל, זה אומר, אל תזכן. אתם מחזיקים אל תזכן, ואתם מחזיקים כל הזמן. המילה ימי הביניים, שמענו אותה מהבוקר עד הערב. שעבר עליו הכלח, אנחנו צריכים להתחדש וכמה וזה. ואני יכול לומר לך, דבר אחד מאוד הקפידו. זה לא ברור לי, אני שאלתי צבי, הרי יש פה מדריכים מאשרים, אף אחד לא מאשר בשבת. אומר, אנחנו לא רוצים להרגיז אתכם, כי ילדים ממרוקו לא יכולים לסבור לישון בשבת. כשהגעתי לחיפה, והלכתי ברגל את כל רחוב מוריה, אחר כך ירדתי על יד ויצו, ליד הטכניון הישן, פגשתי עשרות יהודים מאשרים בשבת. אני לא ידעתי את נפשי. אני מדבר על ילד בן 12 וחצי, כלומר, הדברים האלה, עכשיו, מה לעשות? רוב העם היהודי היום הוא לא שומר מצוות. בתי כנסת כאלה בארץ כמה שיש מאות, יש היעדר בתי כנסת כאלה אלפים. מה לעשות? אבל בכל אופן, אלה הדברים שאני ראיתי בהם את הליבה, שכלומר שהציונות באה עם התנתקות גמורה, ואנחנו רואים את התוצאות של זה. הרי בסופו של דבר, הציונות לא רק התרחקה מהדת, אלא גם התרחקה מציון. כלומר, הגיעה לפה ציונות, זה הם לא צפו את הדבר הזה. טוב, תודה רבה.
תודה רבה לפרופסור בר אשר, ואנחנו עכשיו נתפלל ערבית בבית המדרש.